אני הזכרתי הבוקר בשיעור, אזכיר את זה עכשיו שוב. הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה ה', מדבר במצוות עבודת השם, מביא שם את המדרש בספרי, ומדגיש שבעבודת השם יש שני יסודות, עבדו בתורתו, עבדו בתפילתו. ימים אלה שבין כסה לעשור, ימים שחרדת הדין ואימת הדין מוטלת עליהם ומוטלת עלינו מכוח זה, אנחנו נדרשים אנחנו נדרשים לכפל מאמץ, לשימוש מותניים בהגברת אותם יסודות בעבודת השם, גם יסוד עבודת השם שבלב, עבודת השם שבתפילה, מרבים בתחנונים בימים האלה, אבל גם בריבוי עבודת השם בתורתו. ואני מרגיש צורך להדגיש כאן גם את העובדה שנמצאים איתנו כאן היום כמה וכמה מבוגרינו שזנחו את עיסוקיהם, ואין אני מכיר טובה להם כי זה מחובתם, אבל בכל זאת אני חושב שיושבי בית המדרש הצעירים צריכים גם לדעת את החשיבות של הדבר הזה, של הגברת עבודת השם של תורה בימים אלה, ולהמיל את הזאת לתאים. ואני חושב שזה דבר חשוב, ואני חושב שכחלק מהמשימות שמוטלות עלינו בימים האלה, להגביר אותם יסודות בעבודת השם גם בתפילה וגם בתורה, זה ודאי דבר חשוב שכדאי לתת אותו על דעתנו. המשנה כאן במסכת גיטין בדף פה עמוד ב, החלק הראשון של המשנה לגבי גופו של גט, תידון בנפרד. אנחנו רוצים להתייחס היום לעניינו של גט שחרור. והמשנה אומרת כאן, גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך, לפי הנוסחה שנתפסת לפנינו בצד, וכך כנראה אולי גם בגרסה של המשנה בירושלמי, הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך, זה לא משנה, וכיוון שיש עבדים ויש פחות, שאלה אל מי פונים, זה פחות קריטי. על כל פנים, יש כאן בדיון בגמרא, מיד בעקבות המשנה, שאלה בנוסחים שונים של שחרור, הרי אתה לעצמך, אין לי עסק בך, וכיוצא בזה, הרי את מותרת לכל אדם, האם לשונות כאלה מועילים בשחרור של עבדים או לא. והדברים האלה קשורים ביסודם להבנת מהות השחרור, מנגנון השחרור, כיצד הוא עובד, הן כשמדובר בשחרור בשטר, והן כשמדובר ביציאת כסף. שערי המשנה בקידושין, דף כ"ב, אומרת, עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים, ובשטר על ידי עצמו, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים, ובלבד שיהיה הכסף משל אחר. ועוד ניכנס לפרטי הדין הזה, אבל יש שתי דרכים שבהם עבד קונה את עצמו. עבד קונה את עצמו בכסף, עבד קונה את עצמו בשטר. ושתי הדרכים האלה שבהם עבד קונה את עצמו, יש מקום לדון בהן בטיב הקניין, כיצד התהליך הזה של קניין העבד עצמו מתרחש. לגבי יציאת עבד בכסף, הדבר פשוט. לגבי יציאת העבד בשטר, אז זה הגמרא לומדת גם בברייתא בתורת כהנים, גם בגמרא בגיטין דף א', ובמקומות רבים נוספים, והדברים האלה ידועים ומוכרים לנו, שזה נלמד בעצם בילפותא מגט אישה. דהיינו, כתוב בתורה, או חופשה לא ניתן לך, גבדה לא נגדת, או חופשה לא ניתן לך, בפרשת שפחה חרופה, ונאמר בתורה בפרשת גירושין, וכתב לה ספר פליטות ונתן בידיו, יש לנו גזרה שווה של לה, ומזה למדו שגם שפחה או עבד יוצאים בגט שחרור, יוצאים באמצעות שטר, והשטר הזה לא רק למדנו את עצם יציאת העבד בשטר משם, אלא לאור הגמרא בגיטין דפתת, מבואר גם שלא רק, כאמור, לא רק עצם השטר, אלא גם פרטי דינים בשטר נלמדים מגט אישה. למשל, דין לשמה, כפי שכתיבת גט צריכה להיות לשמה, כך כתיבת גט שחרור צריכה להיות לשם העבד ולשם שחרור, וכך גם בנוגע לדין מחובר, שאי אפשר לכתוב גט מחובר וכו', כפי שהגמרא בדפתת עמוד ב' מדגישה. וכאן עיקר הדיון שלנו היום, אני מבקש למקד אותו בשאלה של היחס בין יציאת עבד בכסף ליציאת עבד בשטר, האם יש להשוות את שתי היציאות האלו זו לזו, או שמה יש הבדל מסוים ביניהם, הבדל משמעותי ביניהם. בעיקר צריך להבין את משמעות הלימוד מגיטי נשים, שהרי לכאורה יש הבדל מהותי בין גירושי אישה בגט לבין שחרור עבד באמצעות שטר. אישה אין גופה קנוי, זה דבר פשוט. וברור לכאורה שעצם או מהות הגט, זה הרי את מותרת לכל אדם, זה להתיר אותה לעולם. כפי שהמשנה שלנו אומרת, גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם. בעבד, גופם קנוי. גופו של העבד קנוי. אז יש לדון האם עיקרו של השחרור בעצם הוא בהקנאת העבד, דהיינו, אם העבד הוא קניין הגוף של האדון, הרי בשחרור העבד, אז אני רוצה כרגע להפוך את העבד לבן חורין, דהיינו שהוא יהיה אדון לגופו, הוא יהיה הבעלים על קניין הגוף שלו, ולא האדון ימשיך להיות בעלים על קניין הגוף. ולכאורה, כלשון משנתנו, גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך, דהיינו יסוד החירות שבדבר, או שמה דווקא בגלל הילפותה, שלומדים גט שחרור מגט אישה, ובגט אישה עיקרו הוא היתר לעולם, שמה גם גט שחרור יסודו דווקא באותו פן של להתיר את העבד לעולם, ולהתיר אותו לעולם במובן זה, וכאן צריך להסביר את הדברים, מה פירוש להתיר את העבד לעולם. בעבד כנעני יש שני סוגי קניין. זאת אומרת, האדון יש לו בעבד הכנעני שני קניינים. יש לו קניין ממון, קניין הגוף לממון, דהיינו גופו של העבד קנוי לממון כדי לעשות איתו, יכול לעשות את כל מלאכתו, ויכול לומר לתת פקודות לעבד לעשות א' וב' וג' וכל מיני דברים אחרים. זה קניין הגוף לממון, ויש לו גם קניין איסור. ברגע שיש עבד כנעני, כמובן וצריכים פה לזכור נקודה שלא נעמיק בה היום, אבל מיד אחרי שישראל אדם קונה עבד כנעני, הוא מטביל אותו לשם עבדות, ואז אותו עבד אסור כמובן בבת חורין, הוא מותר בשפחה כנענית וכו', וברגע שהוא ישתחרר אז הוא בעצם אמורה להיות גרותו, אמורה להיות מושלמת, ואז הוא מותר בבני חורין. אותו עבד, אם הוא איש, מותר בבנות חורין, אם אישה מותרת בבני חורין וכו'. השאלה אם כן, בשחרור עבד מהו הפוקוס? מהו המוקד המרכזי של פעולת השחרור? בשטר. ואולי גם בכסף. לגבי כסף נדבר מיד. אבל לגבי שטר, לכאורה, לשון המשנה, פשטות לשון המשנה, הרי אתה או הרי את בת חורין, דהיינו היסוד הוא של סוג של הקנאה, הקנאת הבעלות חזרה אל העבד, או שמה מוקד השחרור הוא כמו בגט אישה, הרי גט שחרור לומדים מגט אישה, שמוקד השחרור דווקא בפוקוס של קניין האיסור, דהיינו אותם איסורים שחלים, שאותם אני רוצה להפקיע את קנייני האיסורים, וממילא הוא יהיה מותר בבני חורין, או שמה המוקד והפוקוס של שחרור תמיד, גם אם זה, גם זה בשטר, תמיד הפוקוס יהיה פוקוס של של הקנאת הממון, וענייני האיסור הם ינבעו מזה, כפי שנפרש בהמשך. טוב, זאת הדילמה הבסיסית שניצבת בפניה. כאמור, אני רוצה לפתוח בעיקר בתחילה בדין יציאת עבד בכסף. עבד יוצא בכסף. והשאלה היא, מה טיב יציאת העבד בכסף? במסכת קידושין, שם באותה משנה שכבר הזכרתי, עבד כנעני קונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים. הגמרא בדף כ"ג שם דנה בדעת רבי מאיר, והיא אומרת כך: בכסף על ידי אחרים אין, אבל לא על ידי עצמו. במה עסקינה? אילה מה שלא מדעתו, מחדש אמינא לרבי מאיר דאמר חובו לעבד שיצא מצחת מיד רבו לחירות, ותנינא זכין לאדם שלא בפניו ואין חבינו אלא בפניו. אז איך את יכול בכסף על ידי אחרים? הלא זה חוב הוא לעבד, אין חבים לאדם אלא בפניו, אלא פשיטה מדעתו, שמדובר מדעת העבד שהעבד מסכים. והכה משמע לן, על ידי אחרים אין, על ידי עצמו לא, על מה אין קניין לעבד בלא רבו. דרך היחידה של עבד לצאת לחירות על ידי כסף היא רק על ידי אחרים, כי אם מישהו, אפילו מישהו ייתן לו כסף לעבד, בכל מקרה שמגיע הכסף ליד העבד, יד העבד כיד רבו, מיד האב, מיד האדון זכה בזה, ממילא אין קניין לעבד בלא רבו, לכן אין שום חתימצא שבה העבד יוכל לצאת בכסף, אלא אם כן זה על ידי אחרים שנותנים משירות לאדון ומדעתו של העבד. יאחי אם הסיפה בשטר על ידי עצמו, על ידי עצמו אין, על ידי אחרים לא, ואם מדעתו על ידי אחרים למה לא, וכי תם המי על ידי עצמו אף על ידי עצמו, והקמה שמלה דגיתו וידו בהם כאחד, ולא תנה אחי, נתניה בשטר על ידי עצמו ולא ידי אחרים. מסקנת הסוגיה אני מדלג, מה שחשוב לנו כאן, אמר הבאי לעולם שלא מדעתו, דשנה כסף, הועיל וכאן אלה בעל כורחי, מקנה אלה בעל כורחי. יחי שטר נאמה, הישטר הלחוד והישטר הלחוד. אך נאמה, הי כספה לחוד, הי כספה לחוד, טיבה מי אחד הוא. רב אמר כסף קבלת רבו גרמה לו, שטר קבלת אחרים גרמה לו. יש כאן אם כן ויכוח למסקנת הסוגיה יוצא שעלי בדיר רב מאיר, למרות שחובנו לעבד לצאת מתחת ידי רבו לחירות, ומי שלמד כאן פרק ראשון מכיר כבר את המחלוקת הזאת של רבי מאיר חכמים, אם זכותו לעבד או חוב לעבד לצאת מתחת ידי רבו לחירות, עבדה בהפקר אז ניחלה, כפי שרבי מאיר סבור. על כל פנים, למרות שחובו לעבד, סבור רבי מאיר, לפי הסוגיה כאן, שעבד יוצא בכסף על ידי אחרים, אפילו בניגוד לרצונו. למה? אביי קובע כאן, הועיל וקנה לבעל כורחו, מקנה לבעל כורחו, כך מסביר אביי, ואחר כך נדון למה בשטר זה לא עובד, נסביר את זה אחר כך, ורב הסבור, כסף קבלת רבו גרמה לו, שטר קבלת אחרים גרמה לו. לנסות להבין את המחלוקת הזאת, יסוד המחלוקת הזאת של אביי ורבא. רש"י אומר, נתחיל עם דברי רבא קודם, רש"י אומר כאן כסף קבלת רבו גרמה לו, שמקבל רבו הכסף גרמו לו להשתחרר מאליו, ואין אחרים הללו חווין אלא קבלת הרב, והרב אין נעשה שלוחו אלא לצורך עצמו ומקנהו מאליו. מה שאומר כאן, מה שאומר לגבי השטר, כפי שאמרתי נדון בהמשך, יציאת כסף ברגע שמישהו אחר נותן כסף לאדון בשביל לשחרר את העבד, אומר רש"י על פי בהסבר דברי רבא, כסף קבלת רבו גרמה לו, כשנותנים כסף לאדון בשביל לשחרר את העבד, לא מדובר פה בעסקת מחירה. בכל עסקת מחירה יש שני צדדים לעסקה. יש מוכר ויש קונה. ובעסקת מחירה, כשיש שני צדדים לעסקה, אז צריך ששני הצדדים יתרצו לעסקה. בשחרור עבד, רש"י מדגיש, יש כאן רק צד אחד בעסקה. מי הוא הצד הזה? הוא הצד של האדון. האדון הוא לא שליח של העבד, הוא לא עושה בשביל העבד, הוא לא עושה שום דבר. האדון הוא בעל הבית על השחרור. האדון משחרר את עבדו. זה היסוד. ולכן אין כאן שאלה של רצון העבד או לא. כל מה שאחרים נותנים את הכסף, זה רק החתים צה שיקיע כסף לאדון. ברגע שהאדון מקבל את הכסף, כל פעולה בשחרור נעשית על ידי האדון, לא על ידי אותם אנשים. הם לא זוכים לעבד, זה לא שהעבד קונה את עצמו, ואז יש לנו כאן איזה מין עסקה של מכירת העבד, כי לכל האדון קנה את העבד, יציאת העבד בכסף, והיא בעצם סוג של מכירה חזרה של העבד אל עצמו. ואז אם זה סוג של מכירה, צריך שהוא ירצה לקנות, שהעבד ירצה לקנות. אז זה ברבה אומר לנו, לא, עבד לא צריך לרצות לקנות. זה בכלל לא תהליך של העבד. זה לא תהליך דו צדדי, לא מדובר פה בעסקת מחירה, אלא בעסקת שחרור. וזאת נקודה יסודית בהבנת דברי רבא. תכף נראה אם אבאי חולק עליה או לא. מיד נראה את הנקודה הזאת. אבל קודם כל בהבנת דברי רבא, יסוד העניין הוא שמדובר כאן בתהליך של שחרור ולא בתהליך של מחירה. דהיינו כשאני אומר עבד יוצא בכסף, קונה את עצמו בכסף, לא מדובר פה בעסקת מחירה של כל מוכר לקונה, אלא מדובר בסודו של דבר בפעולה של שחרור. האדון משחרר את עבדו באמצעות כסף. כדי להסביר את זה יותר, אני אומר אולי נקודה נוספת. אנחנו מוצאים שעבד עברי יוצא בגרעון כסף. גרעון כסף הכוונה היא, עבד עברי נמכר ב-X לשש שנות עבודה, כידוע. עכשיו, אם רוצה לצאת באמצע התקופה, אז מחישב לו, מחשבים. אם הוא מחר נמכר ב-600 שקל לשש שנים, כל שנה זה 100 שקלים, עושים את החשבון. אם עבד שנתיים וחצי, נשאר לו עוד שלוש וחצי שנים, הם 350 שקל, את זה הוא משלם. הכסף הזה, גרעון כסף, הוא סוג של יציאת עבד. זה לא קניין, זה לא לקנות בחזרת השנים שהייתי אמור לעבוד. כן? לא קונים כך. אלא הרעיון של גרעון כסף הוא סוג של יציאה, סוג של יציאה לחירות. מובן? ואותו דבר גם בעבד כנעני, כשאני אומר יציאת כסף, לא מדובר בתהליך שבו העבד קונה את עצמו חזרה מהאדון, אלא בתהליך שבו האדון משחרר את עבדו באמצעות הכסף. ואז מדובר פה בתהליך של שחרור, והדברים האלה יהיו יותר ברורים כפי שנראה עוד מעט בסוגיה בגיטין. שם הרש"י מדגיש את הדברים בצורה הרבה יותר חדה, הרבה יותר חזקה וחריפה, ונעמוד על זה בהמשך. אם כן, לדעת רש"י בשיטת רמה, מדובר כאן בתהליך שבו אין שותפות של העבד במעשה הזה. כל המעשה הוא כל כולו חד צדדי מצד האדון, האדון משחרר את העבד. מה קורה בדעת אביי? אביי אומר, הועיל וקנה לבעל כורחי, מקנה לבעל כורחי. שאלה, מי זה הועיל וקנה לבעל כורחי, מקנה לבעל כורחי? מי זה קונה בעל כורחו, מי מקנה בעל כורחו? תוספות הראש שם בקידושין מדגיש שהאחר הזה שבא לתת כסף לאדון בשביל לשחרר את העבד, יש כאן מישהו בכסף על ידי אחרים, יש כאן מישהו שנותן כסף לאדון בשביל לשחרר את העבד, אומר כך: כיוון שאני האחר יכול לקנות את העבד מן האדון בעל כורחו של העבד, הרי אם אני אלך לאדון ואומר לו תמכור לי את העבד, אני יכול לקנות אותו ממנו, אני נותן לו כסף ואני קונה אותו ממנו בניגוד לרצון העבד. הועיל וקנה לי האחר בעל כורחו, מקנה לי גם בעל כורחו, הוא יכול גם, אני יכול לקנות אותו, הרי אם אני קונה אותו לעצמי ואחר כך אני יכול לשחרר אותו בעל כורחו, אדם יכול לשחרר את עבדו. אז אם כן, הועיל ואני יכול לקנות אותו בעל כורחי, אני יכול גם לתת כסף לאדון שהוא ישחרר אותו. זאת אומרת, כל הדבר הזה אמרנו, איך בכסף על ידי אחרים, הרי חוב הוא לא לעבד, בא הבא ואומר, זה לא חוב. לפי התוספות הראש, יוצא אם כן, שמדובר כאן באמת בתהליך של קניין, שקונים את העבד מהאדון. מדובר בעסקת דו צדדית, שבה יש מוכר וקונה. אלא שבעיית בעל כורחו נעלמת כאן, הועיל ואני בכל מקרה יכול לעשות את העבודה הזאת, את הפעולה הזאת של שחרור העבד בעל כוחו. אני יכול לעשות את זה בדו שלבי. שלב אחד אני קונה אותו מהאדון, שלב שני אני משחרר אותו. מה שאני עושה כרגע, אני נותן לכסף לאדון ואני אומר לו, תשחרר אותו. אני עושה הפוך עם מטרתה, למה לי? אני פשוט מדלג על שלב ועושה את זה בבת אחת. כך יוצא מתוספות הראש. זאת הדרך שבה מסביר תוספות הראש את עמדת הבית. הריטב"א שם מסביר שיש כוח לאדון לשחרר אותו בעל כוחו, הועיל וקנה לבעל כוחו, מקנה לבעל כוחו, לא מדובר על האחר שנותן את הכסף. הועיל וקנה לבעל כוחו, הועיל והאדון קנה אותו בעל כוחו של העבד, הוא יכול גם לשחרר אותו בעל כוחו של העבד. כך מסביר. ואם כן, לדעת אביי, הדגש הוא שקיים בין זכויות האדון ועבדו, זה גם היכולת לשחרר אותו בעל כוחו. ואז זאת פעולה שכל כולה היא של האדון. לפי הריטב"א יוצא שאין ויכוח עקרוני לגבי ענייננו בין אביי לבין רבא בהבנת התהליך שנעשה כאן. גם אביי וגם רבא מודים שהתהליך הוא תהליך מצד האדון, בלי שותפות של העבד. כל השאלה בין אביי לבין רבא זה איך זה עובד כאן. שלאביי זה עובד, הואיל והאדון יכול לקנות אותו בעל כוחו, לכן גם יכול למכור אותו או לשחרר אותו בעל כוחו. ולפי רבא הוא לא זקוק לסברה הזאת, ולכן רבא מדבר פה בעצם על יציאת כסף, שמהותית יציאת כסף היא פעולה חד צדדית. לפי אביי הוא מדבר על כך שזה זכות האדון הועיל, אז עולה גם שאלה לגבי שטר. למה בשטר אתה לא אומר את זה? ואז מי לידי השטר הלכות, מי לידי השטר הלכות? כפי שמיד נסביר. אז אם כן, יוצא כך. לפי מה שיוצא לנו עד כה, לגבי הבנת טיב יציאת עבד בחסד. אנחנו כל זה עוסקים, אני מזכיר לכולנו, בדעת רבי מאיר, אנחנו עוד יודעים מה סוברים חכמים. בדעת רבי מאיר, יש מחלוקת אביי ורבא. דעת רבא ברורה, העסקה היא חד צדדית מצד האדון, והפעולה היא פעולת שחרור. לא פעולת קנייה, אלא פעולת שחרור. לגבי בשיטת אביי, יש לנו כאן מחלוקת בין התוספות ראש לבין הריטב"א. התוספות ראש סבור שהפעולה היא פעולת קניין, שהעבד קונה את עצמו מיד האדון, וזה אפשרי גם בעל כורחו, בגלל שאותו אחר יכול לקנות אותו ממילא, כיוון שבידו לקנות אותו בעל כורחו, בידו גם לשחרר אותו בעל כורחו. או מה שיוצא לפי הריטב"א, שבאמת אכן מדובר בפעולה שכל כולה מצד האדון. זה כשמדובר ביציאת כסף. והכל בשיטת רבי מאיר. מה הדיון של שטר, מי לידי השטר הלכות ומי לידי השטר הלכות? רש"י מסביר זה לשון קנייה וזה לשון שחרור. דהיינו, לפי אביי, בכסף, אם יש יציאה בכסף, הכסף הוא תמיד זה עניין קניין. דהיינו, הכסף שהאדון נותן בשביל לקנות, הוא בשביל לקנות את קנייני הגוף בעבדו. הכסף שהוא מקבל, זה בשביל לשחרר את עבדו ולקנות לו את קנייני הגוף מחזרה. זה קניין וזה קניין. מה שאין כן, בשטר, היסוד של השטר שניתן, אם עבד הרי עבד נקנה בחסד, בשטר ובחזקה, נכון? מה השטר כשעבד נקנה בו? זה עבד, השטר נועד לקניין, כדי לקנות בו את קנייני הגוף של העבד. אבל השטר נועד לא לקנות קנייני הגוף, אלא לשחרור. זאת אומרת שעל פי שיטת רש"י, יוצא שיש הבחנה ברורה בין יציאת עבד בכסף ליציאת עבד בשטר. יציאת עבד בכסף, אליבא דאביי, עיקר היציאה היא יציאת קניין, כן? בניגוד לרבא ששם זה גם כן שחרור, כפי שהסברנו, וביציאת עבד בשטר, היציאה היא יציאת שחרור ביסודה. זה מה שיוצא לפי המהלך הזה של רש"י כאן. אם כן, אבל כל זה כאמור זה בשיטת רבי מאיר. חכמים הרי סוברים שבכסף יוצא על ידי עצמו, כך אומרים חכמים, וחכמים אומרים בכסף על ידי עצמו. השאלה היא האם חכמים חולקים עקרונית על אביי ורבא, כי הרי לכאורה אין הכרח לזה, כי מוקד המחלוקת של חכמים עם רבי מאיר הוא בשאלה של האם זכות לעבד לצאת מתחת לבוא לחירות או חובה לצאת מתחת לבוא לחירות. רבי מאיר אומר חובה, וחכמים אומרים זכות. זה מה שחכמים אומרים. ממילא חכמים לא נזקקים לתירוצים האלה של אביי ורבא של הבעל כורחו. ברגע שזה זכות, אז זה בסדר. השאלה היא, וכך כמה הראשונים אמרו, רוב חכמי ספרד, רמב"ן, רשב"א ועוד, ורטב"א ואחרים, אמרו שבעצם חכמים לא חולקים עקרונית על מהות השחרור, שעל רבא, שבמחלוקת אביי ורבא אתם פוסקים כרבא כידוע, כן? אז שחכמים לא חולקים על עמדת רבא, שקבלת רבו גרמה לו, שיסוד השחרור עליבא דחכמים, כן? הוא גם כן בפעולה מצד האדון כפעולת שחרור, ולא פעולת עסקת מחירה שהאדון מוכר את העבד לעצמו. כך באמת סבורים הרמב"ן והרטב"א כאמור, אבל הריף והרמב"ם רואים כשמסבירים למה עבד יכול לצאת בכסף על ידי עצמו, הם מסבירים, הועילו זכותו לו לעבד לצאת מתחת ידי רבו לחירות. אם אנחנו מקבלים את עמדת רבא שקבלת רבו גרמה לו שהאדון הוא זה שמשחרר, אז נקודת הזכות לא רלוונטית לדיון שלנו, היא רלוונטית לעניינים אחרים, אבל פה אתה לא זקוק לה. פה אתה יכול להגיד בכסף על ידי עצמו, כן? מצד עצם העניין שהועילו קבלת רבו גרמה לו, לא צריך להדגיש את יסוד הזכות. ויתכן מאוד שיש לנו כאן אם כן מחלוקת הראשונים הזאת של בשאלה בעמדת חכמים, להבין את עמדת חכמים כאן, האם חכמים חולקים, כל דברי רבא נאמרו רק בדעת רב מאיר, אבל חכמים חולקים גם על היסוד הזה, כי כל הדיון הזה, כל החידוש של רבא נאלצו להגיע אליו, רבא נאלץ להגיע אליו רק בהסבר שיטת רב מאיר, אבל חכמים שלא זקוקים להסבר הזה, הם לא צריכים להגיע לחידוש הזה, ואז חכמים בעצם סבורים שבאמת בעסקת שחרור מדובר ביציאת עבד וכסף, מדובר בעסקת דו צדדית, ובעסקת דו צדדית עקרונית צריך רצון, רק כאן זכות הוא לעבד לצאת מתחת לבוא לחירות, וזה מה שאומר הריף והרמב"ם, כן? או שמה, כמו שאומר הרמב"ן והרטב"א, מסבירים שבאמת רבא, חכמים לא חולקים בנקודה הזאת על רבא, והסברו של רבא שיציאת עבד בכסף היא עניין שהוא כל כולו מצד האדון כמשחרר, זה קיים גם על יד חכמים. אז כאמור, יסוד הוויכוח כאן, כפי שאני מדגיש, הוא בשאלה איך להבין יציאת כסף של עבד. האם יציאת כסף של עבד היא עסקת מחירה, עסקת קנייה של העבד את עצמו מיד האדון, והוא הולך כרגע לקנות את קנייני הגוף שלו מיד האדון, או שמדובר בעסקה שכל כולה שחרור מצד האדון, ו אני רוצה רק להדגיש פה נקודה אחת שחשוב שבשלב זה לא נתבלבל לגביה. כרגע אני עדיין עוסק בשאלה שביציאת כסף המבט שלי הוא כל כולו מבט ממוני, שיהיה ברור. אני מדבר כרגע, הפוקוס שלי וכל המבט שלי הוא מבט על צד הממון שבקנייני העבד. רק השאלה היא איך אותם קנייני ממון של העבד, כיצד הם נפקעים, או כיצד הם מופקעים. האם הם מופקעים ביסודו של דבר בעסקת מחירה או קנייה? דהיינו, כרגע העבד קונה את קנייני הממון שלו מיד האדון, או שמה מדובר פה בתהליך של שהאדון משחרר, מפקיע את קנייני הממון שיש לו בעבד על ידי פעולה חד צדדית של שחרור. זאת הנקודה. כמובן, בעקבות הפעולה הזאת, יש אומנם ויכוח האם כסף גומר בו או כסף לא גומר בו, ואסביר את הדבר הזה. יש ויכוח האם עבד ברגע שהוא נותן כסף לאדון, או על ידי עצמו או על ידי אחרים, מחלוקת אומר חכמים, כן? האם בנתינת הכסף זה הוא כבר יוצא לגמרי לחירות, גם כענייני האיסור שלו פוקעים והופך להיות בן חורין גמור, או שאולי כסף לא גומר בו, דהיינו כסף רק מפקיע את כענייני ההון, ועדיין אחר כך צריך גט שחרור בשביל להפקיע את כענייני ההון. כאן אנחנו פוסקים בצורה ברורה, לפחות אפשר לומר את זה בצורה פשוטה, כן? שכך פוסקים שכסף גומר בו, דהיינו הכסף גומר את הכל. איך כסף גומר את הכל? ברור לנו שהתהליך פה הוא תהליך של כענייני ממון, דהיינו או העבד קונה את כענייני הממון או האדון משחרר את כענייני הממון. אבל ברור שבפעולה שבאה בעקבות הפעולה הזאת, פעולה אוטומטית באוטומציה של גרירה שנגרר כתוצאה מזה, על ידי הפעולה הזאת גם נגררים אותה הפקעה של כענייני האיסור. אם זה תהליך של שחרור זה ברור, כי בתהליך של שחרור אתה משחרר את כענייני הממון וממילא משתחררים גם כענייני האיסור. ומי שזוכר, הדגשנו את זה, את הרעיון הזה, גם בנוגע לקידושי אישה. גם בקידושי אישה הדגשנו, בשיעורים השונים, אני מקווה שאצל כולם הודגש העניין הזה, גם בקידושי אישה יש שלושה רכיבים. יש ממון, איסור ואישות. והדגשנו שיכול להיות שכשאדם עושה את מקדש אישה בכסף, אז הפעולה הישירה היא פעולה של ממון. רק שבעקבות הפעולה של ממון נגררים אחריה גם האישות והאיסור. ואם אדם מגרש אישה, מקדש אישה בביאה, אז הוא מתחיל עם האישות. אבל בעקבותיה נוצרים גם הממון וגם האיסור. ברור שאלה תהליכים שעובדים במקביל. אדם פועל בנקודה מסוימת, ואותה פעולה מתפשטת גם על החלקים האחרים. אז כאן, בשחרור עבד, הפעולה הישירה, הפעולה בממון, בכנייני הממון, והיא מתפשטת על יסודות האיסור. או במובן או בצורה של שחרור כפי שהסברתי, או בצורה של קניין העבד את קנייני הממון מיד האדון, ובעקבות זה גם פוקעים קנייני האיסור. אז זה מה שהסברנו, שיכול להיות שיש כאן מחלוקת מהותית בין הראשונים, הריב והרמב״ם מצד אחד, לרמב״ן ולרטב"א מצד שני, האם חכמים חולקים על רבא או מקבלים את רבא, כן? זה בעצם, או ליתר דיוק, יותר נכון להתנסח, האם דברי רבא נאמרו בסוגיה רק אליבא דרבי מאיר, או שחכמים אינם חייבים לחלוק, ובנקודה הזאת הם יכולים לקבל את דברי רבא. על זה, בעצם זה נתון בוויכוח הזה שבין הראשונים הללו. אם נעבור עכשיו לראות את הנקודה הזאת ביתר בהירות, את הנקודה הזאת של יציאת כסף כשחרור או כקניין, נוכל לראות את זה בצורה בהירה יותר סביב סוגיה בגיטין דף למתחת עמוד ב'. שם בסוגיה בגיטין דף למתחת עמוד ב' נאמר, רב אמר המקדיש עבדו יצא לחירות. מי שמקדיש עבדו יצא לחירות. למה? מה הייתה? מה? גופי לא קדיש, לדמי לא כאמר, לדמי לא כאמר, דלבי עם קדוש כאמר. את גופו הוא לא מקדיש, ודמים הוא לא אמר, דלבי עם קדוש כאמר. ואז הגמרא תוקפת את עמדת רבא. אמר רבא ומותבינה נשמעתי, המקדיש נכסה והיו בהן עבדים, אין הגזברים רשאים להוציאן לחירות, אבל מוכרין אותן לאחרים ואחרים מוציאים אותן לחירות. רבי אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרון. אז יש כאן התקפה נגד עמדת רב או רבא בשם רב, שקבע שהמקדיש עבדו יצא לחירות. כאן רואים שאם אדם מקדיש עבדו במשנה הזאת, או בברייתא, כן? בברייתא הזאת של אדם שהקדיש נכסיו רואים כאן שבכל זאת ההקדש חל על העבדים בצורה כזאת או אחרת, והשאלה רק מי יכול לשחרר את העבדים הללו. על זה הוויכוח בין, בין חכמים לרבי. רואים כאן נגד עמדתו של רבא בשם רבא. אבל מה נאמר כאן? למה? מה המחלוקת של חכמים עם רבי במשנה, בברייתא הזאת? אומר רש"י, אין הגזברים רשאים להוציאן לחלות, ואפילו לקבל מיד העבד פדיונו. דקיים עלן, עבד קונה את עצמו בכסף, אם נתנו לו על מנת שאין לרבו רשות בו, פודה בו את עצמו מיד בעלה. הנגזברים אין רשאים לכך שאין גופן קנוי להקדש, שלא הקדישן אלא לדמן. וזו דרך שחרור ולא דרך מחירה. אבל מוכרים אותן לאחרים והדמים להקדש, ואותם אחרים מוציאים אותן לחירות אם ירצו. קודם כל, הנחת יסוד אחת שרש"י מניח, שהגזברים אין להם קניין הגוף בעבדים, שלא יקדיש אותו לגופו. כשאדם מקדיש עבד להקדש, אז גופו לא קנוי להקדש. זאת הנחתו של רש"י. ורק מכוח זה הוא אומר, כיוון שאין קניין הגוף להקדש בעבדים, לכן הם לא יכולים לקבל כסף, כי קבלת כסף, יציאת עבד בכסף, היא מוגדרת כשחרור ולא מחירה. וכאן רש"י עושה את ההבחנה הזאת שדיברנו עליה קודם, עושה אותה בצורה בהירה. רש"י אומר בפירוש שיציאת עבד בכסף היא שחרור ולא מחירה, ושחרור אפשרי רק במקום שיש קניין הגוף. במקום שאין קניין הגוף זאת עסקת מחירה ולא עסקת שחרור. כך רש"י מסביר. למה אין באמת קניין הגוף? על זה עומד הרמב"ן. הרמב"ן עומד שם והוא אומר כך, אלא אך וכמה, קניין הגוף שיש לישראל על העבדים, אי אפשר להקדש לקנותו, שאין יד להקדש בדק הבית, אלא לקנות ממון, וזה אינו קניין ממון, ששני קניינים יש בעבד, אחד קניין ממון דהיינו למעשה אדם, ואחד קניין הגוף שהוא איסור, דום יד הקניין אישור תשת איש, ולא פקע אלא בגיטה דחרותה, וכו' וכו'. ולא מצינו דין זה להדיות, לא מצינו דין זה אלא להדיות, אבל לא להקדש. אם כן, קובע כאן הרמב"ן בהסבר שיטת רש"י, שלהקדש אין כאן בעלות על קנייני הגוף של העבד. כל מה שההקדש חל ומועיל, זה רק למעשה ידיים. רק לצדדים המונים, צדדים האיסורים, לא שייך, הקדש לא בעלים על איסורים. הקדשו על בעלים על ממון, הקדש בדק הבית, הוא צריך כסף בשביל צורכי בדק הבית, לכן יש לו יכולת להיות בעלים על ענייני ממונות, לא על ענייני איסורים. ממילא, במקום שיש רק צדדים ממוניים, לא שייך, אומר רש"י, לדבר על שחרור. שייך לדבר על מחירה, ולא שייך לדבר על שחרור. ממילא, כל מה שההקדש יכול לעשות, זה למכור. ואם הוא מכור את העבד לעצמו, זה לא יעזור. כי לא יעזור להוציא את העבד לחירות. כי מה שהעבד לדעת רש"י יוצא לחירות ביציאת כסף, בגלל שיציאת כסף בשחרור, ושחרור מפקיע את הממונות, ומילא מתפשט גם על האיסור. אבל במחירה לדעת רש"י זה בלתי אפשרי. ולכן חכמים סוברים שהגזברים לא יכולים לעשות את זה. אז מה הגזברים יכולים לעשות? יכולים למכור אותו לאחרים, זה הם יכולים לעשות, ואחרים כבר יכולים לשחרר אותו. וכאן צועקים כל הראשונים, הרמב"ן והרצפה נגד רש"י, איך יכול אותו אחר שקנה מן ההקדש, הרי כל מה שיש לאחר זה מה שהוא קנה מההקדש, ואם להקדש אין קניין הגוף, איך לאחר פתאום קניין הגוף? וגם את זה הרמב"ן מתרץ מיישב את רש"י, אם כי כשהרמב"ן מיישב את רש"י הוא מוסיף על זה עוד שלוש מילים, ואין פירושו של רש"י נכון. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, אני מוכן להילחם, להיאבק על, להסביר לך למה רש"י התכוון, אני לא מקבל את הפירוש הזה. אבל פחות הוא מוכן לתת לנו איזשהו פתח לעניין. והפתח הזה שרמב"ן נותן לנו כאן, ואני אצטט, ואפשר, אומר הרמב"ן, שנתרוקנה הרשות לבעלים האחרונים, מאחר שנסתלקה הרשות הראשונים מעליו, למה זה דומה למוכר עבדו לגוי וחזר ומחרו לישראל? ולפי פירוש זה נאמר שישראל שני קונה בו קניין הגוף, ואף על פי שבא מחמת הגוי, אינו כגוי, ושני משחררו. אבל מכל מקום אין הפירוש נכון. מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן גם אומר את היסוד הבא. הרמב"ן אומר כך, זה נכון, אנחנו צריכים לראות כל התהליך, והתהליך שקרה כאן הוא התהליך הבא. הבעלים הראשונים שהיה להם קניין הגוף בעבד, קניין מלא בעבד לפי כל הכללים, הם החליטו להקדיש את העבד. דעקה שבהקדש, הקדש יכול לקבל רק את הבעלות הממונית, לא יכול לקבל את כל מה שיש מסביב. זה נכון. עכשיו, אבל אחר כך ההקדש הזה, מה נשאר עכשיו? מה קורה עם אותם קניני איסור שהיו? הם נמצאים אי שם באוויר, הם לא, אין מישהו שיכול לזכות בהם. אין מישהו שיכול להשתלט עליהם. כרגע נמצאים אי שם באוויר. ברגע שההקדש מוכר את הבעלות הממונית על העבד למישהו אחר, הרי אותו מישהו אחר שקנה כרגע מהקדש רק את הבעלות הממונית, הוא אוטומטית זוכר גם בקניני איסור שהם אי שם מרחפים באוויר, אבל הם מתלטליה, הם תלויים במי שיהיה לו קנייני הממון של העבד הזה.
אבל
הקדש לא יכול לקבל את קנייני האיסור, הוא מנוע מלקבל את קנייני האיסור. אבל לא, אבל זה בדיוק החידוש של הרמב"ן. ומצאנו דוגמה, הרמב"ן נותן לנו דוגמה כזאת, דוגמה מצוינת. נניח שליהודי יש לישראל עבד, והעבד הישראל הזה שיש לו עבד מוכר אותו לגוי. כלל גדול בגוי, גויים לא קונים, אפילו לא גויים, לא, ודאי גוי לא קונה עבד כנעני, קניין הגוף. גוי קונה עבד רק למעשה ידיים. זאת אומרת, אין לו קניין הגוף, הוא זוכר בו רק ענייני ממונות, לא זוכר ביותר מזה. מה יקרה עם אותו גוי? ימכור את העבד לישראל שני. כאן אומר הרמב"ן, זה הלכה ידועה, שאותו קונה שני, אותו ישראל שני, כבר מקבל מהעבד, הוא כבר כן, יש לו, למרות שקנה מהגוי רק את קנייני הממון, אבל הוא יקבל גם את קנייני האיסור. אותו תהליך שקורה בהקדש, קורה כאן אצל, בעבד שנמכר לגוי, שנמכר אחר כך לישראל. בסדר? אז אם כן, יוצא כאן, שבעצם בתהליך הזה אנחנו מאפשרים לישראל אחר, כן? ההקדש לא יכול לזכות בקנייני האיסור. מאפשרים לישראל אחר לזכות בקנייני האיסור, ואז אותו ישראל אחר יכול לשחרר אותו עם יצא. זה מה שנאמר כאן. כל זה בדעת חכמים. רבי אומר, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, מפני שהוא כמוכרון. מהי נקודת המחלוקת של רבי עם חכמים? מיד נגיע לשיטת רשי, איך הוא מפרש את הדברים. אבל לפני שיטת רשי, איך להסביר את מחלוקת רבי וחכמים בהקשר הזה? ראשונים רבים כתבו כאן שבעצם מחלוקת רבי וחכמים נוגעת לשאלה אם כסף גומר או כסף אינו גומר. דהיינו, לפי מי שאומר שכסף גומר ומשחרר, אז זה מה שרבי אומר. כיוון שכסף גומר ומשחרר, יכול העבד בעצמו לתת את הכסף, ואז הוא קונה את קנייני הממון, כיוון שכסף גומר ומשחרר, הוא יצא לגמרי. חכמים אומרים שכסף לא גומר, כסף זקוק לשלב שחרור. אם העבד בעצמו ניתן את דמה להקדש, הוא יקבל רק את קנייני הממון שלו. קנייני האיסור שלו, הם לא אצלו. הוא יצטרך בית שחרור, מי ייתן לו בית שחרור? ולכן צריכים את התהליך שההקדש ימכור אותו למישהו אחר, ואז אותו אחד יוכל לתת לו בית שחרור. אבל רבי סובר שמספיק כסף גומר, זה. עכשיו, אם המחלוקת של רבי וחכמים היא אם כסף גומר או לא, ורמת לכם קודם שאנחנו פוסקים להלכה שכסף גומר. יוצא עם כך שצריכים לסוף להלכה כשיטת רבי. ואכן כך פוסק הרייבד. הרייבד שהבין כך את מחלוקת התנאים, פוסק כשיטת רבי. הרייבד בהלכות נחלות, הרמב"ם פוסק שם, אין האפוטרופסים רשאים להוציא עבדים לחירות, אפילו לקח מן העבד דמים שיצא לחירות, אבל מוכרים אותם לאחרים ולוקחים מהם הדמים על מנת שיוציאו לחירות, ואותם אחרים הם שמשחררים אותם. ועל זה משיג הרייבד אומר, יש מי שאומר הלכה כרבי, דאמר אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, דבהא פליגי, תנקמה סבר, אין כסף גומר בה, ורבי סבר גומר. וקיימא לן גומר, הלכה הלכתה כרבי. זה שיטת הרייבד. שרואה כך את מחלוקת רבי וחכמים, והרייבד פוסק כמו רבי. כמובן הרמב״ם שפסק כחכמים, זה רואים בפירוש, ומצד אחד כולנו יודעים שהרמב״ם פוסק שכסף גומר בו, זה כולנו גם כן יודעים. אז אם כן, ברור לנו שהרמב״ם לא ראה כך את ויכוח רבי מאיר, רבי וחכמים, וכנראה שהרמב״ם ראה את המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, בין חכמים לרבי בצורה אחרת. ואני אקרא רק, אראה לכם פה, שאלה מה יש לנו פה בדף. לא, אז אני אש מידענו לא הביא גם את שאר דברי הרמב"ן. יש פה רמב"ן על גיטין, כן. הרמב"ן, שניקח את הרטבה, זה לא משנה כרגע, ניקח את הרטבה, יותר פשוט, הרטבה בגיטין שם, באותה סוגיה, מביא פירושים נוספים למחלוקת הזאת. זה לא הדפים הרלוונטיים. בסדר. ויכולנו לפרש דחו לאלמה כסף גומר בו, כך אומר הרמב״ם, אלא דתנא קמא סבר, אין לגזברים ולאפוטרופים לשחרר בכסף, כשם שאין גיטין כלום שלא נתנה התורה רשות לשחרר אלא לבעלים, גיטו דומיה דגט אישה וחספו נמי כגט יציאות התקוש להדדה. ולפי פירוש זה אפשר היה דהלכה כתנא קמא. הרמב״ן, מה שאומר כאן הרמב״ן בצורה עמומה, אומר הרטב"א בצורה יותר בהירה, שההקדש יכול רק למכור. הקדש לא יכול לתת מתנות. שחרור עבד הוא רעיון של מתנה. למכור, יש לך ערך כלכלי, אתה מוכר בתמורה על ערך כלכלי, את זה אתה יכול למכור. לכן, זה הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי לבין חכמים. שחכמים סוברים ששחרור הוא דרך של מתנה, לכן זה אי אפשר לעשות, וכל מה שיש כוח להקדש לעשות, זה רק, או להקדש, לאפוטרופוסים, זה רק למכור. ולכן מה שההקדש יכול לעשות, למכור לאחרים, ואחרים ישחררו. אבל הרעיון של שחרור הוא לא רעיון שאפשרי על ידי לחכמים. רבי סובר שזה בסדר, שאתה יכול למכור, והשחרור הוא תוצאה של המחירה. כל פנים, כך יש לפרש בפירוש אחר את המחלוקת של רבי וחכמים, כך שזה לא יהיה תלוי בשאלה אם כסף גומר או כסף לא גומר כשיטת הרייבד. אבל אני רוצה לחזור כרגע לשיטת רש"י. רש"י אומר, שימו לב היטב, בדעת רבי, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, אם ימצא אדם שיהיה נותן לו כסף על מנת שאין לבעליו רשות בו, מפני שהוא כמוכרו לא, הגזבר לא לעצמו כשם שהוא יכול למכור לאחרים, ובלבד שיתנם דרך מקח וממכר ולא דרך פדיון. לדעת רש"י אין ויכוח מהותי בין רבי לבין חכמים. רש"י אומר אותו תהליך שחכמים מאפשרים, שההקדש ימכור את הממון שלו לאדם, את ממון שבעבד לאדם אחר, ואחר הזה ישחרר אותו. אומר רבי, אני יכול לעשות את זה בצורה עצמאית, דהיינו שההקדש ימכור לעבד עצמו את דמיו, את קנייני הממון שבו. ואז כמו שאמרנו שאם מישהו קונה את קנייני הממון של עבד, הוא גם זוכה אוטומטית באותם קנייני איסור שמרחפים, העבד יזכה בהם. כך מסביר רש"י, העבד בעצמו יזכה בזה, כך מסביר הרייבד חכמים. זאת זאת אומרת, אליבא דרבי. הוויכוח בין נבי לבין חכמים הוא, האם העבד בעצמו, אצל העבד יכולים להתרחש תהליכים כאלה, או שהעבד, בכלל, גם אם יקנה את קנייני הממון שלו, הוא לא יזכה בקנייני האיסור שלו. זה חכמים, רבי סובר שכן. כך מסביר. כך מסביר, כן, עוד שני אחת. כך מסביר רש"י. אז אני מסביר שוב, חוזר על רש"י, לפני ששמעת שאלתך. רש"י אומר שוב, היסוד הוא שבשני המקרים העבד יכול מקסימום לתת לא דמי פדיון שהם שחררו, כי שחרור שחרר כשיש קניין איסור, רק כסף כדמי קניין ודמי מכירה. הוא יכול למכור, לקנות את עצמו. הרי הוא מוכר לו, זאת מכירה לכל דבר. אלא מה? שחכמים סוברים שהמכירה הזאת אפשרית רק לאדם אחר, רק הוא יכול לזכות בקניני האיסור, אבל רבי סובר שהוא בעצמו יכול לזכות בקניני האיסור, אם הוא קונה את קניני הממון שלו, הוא יכול לזכות גם בקניני האיסור שלו, כן. לא, לא, זה לא מה שאומר בבסיס השאלה הזאת, כי אנחנו יודעים כרגע שכסף גומר בו, רק כסף גומר, מה? אבל כסף גומר בו זה רק אם יש, אתה אומר לקנות כרגע עבד שיש מאדם שיש לו גם כנימי הגוף, גם כנימי הרמות, כן? ואתה נותן כסף, אז כסף גומר. כאן זאת סיטואציה ייחודית, הסיטואציה שלנו. רבי רש"י אתה לא יכול להגיד, כי רש"י אומר פירוש שבחכמים הוא אומר פירוש לדרך יציאת כסף לשחרור ולא בחירה וגם אפשרית רק בחירה, וגם ברבי הוא אומר שייתן כסף לא בתורת פדיון אלא בתורת זה. הוא אומר פירוש שרק בתורת מכירה. זאת אומרת, הוא אומר פירוש שפה הדבר, גם רבי מודה שהיסוד הוא יסוד של, כשיש לך את כל הקניינים היסוד הוא יסוד של שחרור. כאן שחרור בלתי אפשרי או מה שרש כאן קורא פדיון בדרש, הוא בלתי אפשרי כיוון שאין קנייני איסור. ולכן, הדרך פה היא רק מכירה. וזה שני מסכימים, כל השאלה רק, האם מכירה תועיל גם לקנייני הממון או לא, גם לקנייני האיסור, וזה נעוץ בשאלה כי להקדש אין כאן קנייני איסור. השאלה היא שאתה קונה מההקדש, אחר שקונה מההקדש, יכול לזכות בקנייני האיסור. חכמים סוברים שהעבד עצמו שקונה מההקדש לא זוכה בקנייני האיסור שלו.
לכאורה יש מקום להקשות כאן על המהלך הזה, אם אנחנו צודקים בהבנת שיטת רבי בשיטת רש"י כמו שהסברנו כאן, אזי יש מקום להקשות מה זה שונה ממפקיר עבדו, אדם שהפקיר את עבדו. מה יש לעבד כרגע? כשאדם הפקיר עבדו, מה יש כרגע? יש לו את קנייני הממון שלו, כן? ואנחנו פוסקים להלכה שצריך גט שחרור, בניגוד לשמואל, שסובר שלא צריך גט שחרור. אז אם כן, לכאורה יש מקום כאן לשאול, לשיטה הזאת שמכיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור, מה זה שונה מכאן? למה לא נגיד שבשעה שהעבד זכה בקנייני הממון שלו, כן? הוא זכה גם בקנייני האיסור שלו. באמת, מה שבאמרי משה, הוא מבקש להציע שרבי וחכמים חלוקים בנקודה הזאת, האם שחרור הוא הקנאה, האם מציאת כסף היא הקנאה או שחרור. כך הוא מציע. הוא סובר שרבי סבור שזה עניין הקנאה, וכיוון זה עניין הקנאה אז הוא קונה את עצמו, ממילא הוא יקנה בעקבות זה גם קנייני האיסור שבו, אבל אם זה עניין של שחרור, שחרור אפשרי רק במקום שיש קנייני איסור, אם אין קנייני איסור לא שייך שחרור. זאת עמדת חכמים מול עמדת רבי. לעניות דעתי הדבר הזה, עמדת האמרי משה, בלתי אפשרית ברש"י, כמו שעניתי לך בדיוק, דהיינו שברש"י הדבר הזה בלתי אפשרי, בגלל שברש"י מבואר גם בדברי רבי, כן? שהיסוד הוא יסוד של שחרור ולא יסוד של הקנאה.
אומר רשי בפירוש, אל תעשה את זה בדרך של שחרור, תעשה את זה רק בדרך של הקנאה. אם אליבא דרבי תמיד זה הקנאה, אז מה שייך בכלל דרך שחרור? לכן, דרכו של האמרי משה כאן, שמציע את ההסבר הזה, יש לכם אותו בדף, כן? על כן סבירה לרבי גם כשמוכרו לעצמו מענה דכיוון דזוכה בעצמו בקניין ממון שוב פקע גם קניין איסור ורבנן סבירה לו דאין יכולים הגזברים להוציאו לחרות דסבירה לו דכסף הווה כשחרור דשטר והכן לא מענה הוא שום דאין לו קניין האיסור וכמו דאין יכול לשחרור על דשטר וכו אז האמרי משה מציע שזו באמת מחלוקת רבי וחכמים אבל כסבר בעמדת רבי וחכמים עקרונית לבד לולי דברי רשי אני מוכן לקבל את ההסבר הזה בסדר? כהסבר בשיטת רבי וחכמים, אני מוכן לקבל את ההסבר הזה. אני לא מוכן לקבל אותו בתוך רש"י. אתה מבין אותי? ברש"י זה בלתי אפשרי. כי ברש"י, רש"י כותב בפירוש בדברי רבי, כשהוא מסביר את רבי, רש"י כותב בפירוש, מפני שהוא כמוכרו הגזבר לו לעצמו כשיכולים כבר אחרים, ובלבד שיתנהם דרך מכה, הוא ממכה ולא דרך פדיון. זאת אומרת שהדרך הקלאסית לתת את הכסף היא דרך פדיון. וכאן, כיוון שאין לו קנייני איסור, אסור לו לתת דרך פדיון, הוא צריך לתת דרך מכה מלכה. זאת אומרת שהיציאה הרגילה של עבד לפי רש"י היא דרך פדיון, היא לא דרך מכירה. לכן אני מתקשה לקבל את המהלך הזה של האמרי משה בתוך רש"י. לקבל אותו בתורה, בצורה עקרונית, בלשונו של רבי עצמו זה יכול להיכנס. אין לי בעיה בלשונו של רבי. בפרשנות של רש"י בתוך דברי רבי, זה אני מתקשה לקבל את זה. מכאן אני מבקש לאחר שראינו כרגע לפחות לגבי יציאת כסף יש בהחלט בואו נקדם הלאה קצת כי הזמן נוקף יש פה עוד נקודה אחת להתעכב אבל אני עוזב אותה רק להשלים קודם כל בואו נסכם את הדיון שיהיה לנו עד כה בנוגע ליציאת כסף של עבד יש לנו בהחלט כאן ויכוח, מחלוקת, האם יציאת כסף של עבד היא יציאת שחרור ביסודה או עסקת מכירה. ראינו את הדברים האלה שיכול להיות שזה מחלוקת אביי ורבא בתוך שיטת רב מאיר, ראינו שזה מחלוקת הראשונים בדעת חכמים, האם מקבלים את הרעיון הזה או לא, רמב"ם ורק מצד אחד מול רמב"ם ורק מצד שני. וכרגע אנחנו רואים שהאמרי משה מציע את זה כאולי כאפשרות שזה הוויכוח בין רבי וחכמים בברייתא של, של גזברים ושל אפוטרופסים האם יכולים למכור את העבד לעצמו או לא אולי זה עצמו הוויכוח האם מדובר ביציאת במכירת האדון את העבד לעצמו או שמדובר בתהליך של שחרור תהליך שיסודו בתהליך של שחרור של האדון את עבדו זה בנוגע ליציאת זה בנוגע ליציאת כסף עכשיו יש לנו מחלוקת אמוראים בשאלה אם מפקיר עבדו יצא לחירות או לא שמואל סובר שמפקיר עבדו יצא לחירות ולא צריך גט שחרור אבל רבי יוחנן סוברים שצריך גט שחרור ולכאורה צריך להבין מה בדיוק, מה נקודת המחלוקת שקיימת בין האמוראים בנקודה הזאת, האם מפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור או לא צריך גט שחרור. אפשר להבין שנחלקו בטיב הגרירה של קניין האיסור מקנייני הממון. המפקיר לכאורה באופן פשוט עובד רק על קנייני הממון. הפקר שייך במושגים המוניים, אנחנו מכירים הפקר מתחום הממון, לא מכירים הפקר מתחום האיסור. הפקר ממילא. האם נאמר שברגע שאין קנייני ממון פוקע גם קניין האיסור וזה לכאורה אולי שיטת שמואל אבל אלה שחוקים סוברים שלא, קנייני ממון לא גוררים בעקבותם קנייני איסור
ואולי הדבר תלוי בהבנה, לכאורה הרי מה נעשה, הרי יש לנו יציאת כסף, שהיא לכאורה גם יציאת כסף יסודה בממון, ונגררת בעקבות האיסור. אז כאן יותר קל לומר את זה, אם נבין שיציאת כסף היא יציאת שחרור, אז ביציאת שחרור אנחנו מבינים שהשחרור ביסודו הוא אמור לשחרר את הכל, כן? אלא שהוא פועל ישירות בממון, ועקבות זה האיסור. אבל בהפקר שהוא יסודו בהקנאה, יכול להיות שבהקנאה אין כאן גרירה, אי אפשר לגרור מהממון את האיסור. וזה ההבדל בין יציאת כסף לבין הפקר. יציאת כסף היא שחרור, ולכן הממון נגרר בעקבותיו, והפקר הוא לא יציאת שחרור, לכן הממון לא נגרר בעקבותיו. שמואל שסובר שהממון נגרר גם בעקבות, שגם האיסור נגרר בעקבות ההפקר ולא צריכים גט שחרור, ייתכן שסובר שגם ביציאה זה מדובר בעצם בהקנאה, ואז כמו שבהקנאה נגרר האיסור בעקבות הממון, כך גם בשחרור, כך גם בהפקר נגרר האיסור בעקבות הממון. אלא מה שפה יש לי בעיה. שמואל כשהוא אומר את דינו שהמפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור, הוא בונה את זה על פסוק. הוא לא בא מאישה, הוא בא מתוך פסוק. הגמרא בדף למתחת אומרת, שמואל לתיימד, אמר שמואל, המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור, שנאמר, וכל עבד איש מקנת כסף, עבד איש ולא עבד אישה, אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו, קרוי עבד. עבד שאין לו רשות לרבו עליו, אין קרוי עבד. שמואל כאן אומר עיקרון, גזרת הכתוב, עבד איש. שברגע שאין רשות לרבו עליו, אז אין כאן עבד בכלל. זאת אומרת שהאיסורים פוקעים ברגע שאין רשות לרבו עליו. אז אם כך, למה צריך פסוק מיוחד לשמואל? אם כל יציאת עבד בכסף, היא בעצם אומרת, הפקעת הממון, הקנאת הממון, ובעקבות זה פוקעים גם האיסורים, אז למה צריך פסוק מיוחד למפקיר? אם זו אותה מציאות. יכול להיות שיש הבדל מהותי, גם אם אני מבין שביציאה זה עובד כך, עדיין צריך פסוק מיוחד כך. כי יש הבדל בין הקנאה של הפקר להקנאה של יציאת כסף. וזה קשור כך, ביציאה של כסף, הקניין זה סוג של ביטול קניין העבדות. הדרך לעשות את זה, אדם קנה בכסף, מוכר בכסף. סוג של גירעון כסף שהזכרתי קודם. ואז, כיוון שהקניין הוא בעצם סוג של אנטיתזה לקניין העבדות, ופה אני עושה תהליך הפוך מקניין העבדות, אז כמו שבקניין העבדות, אני קניתי את הממון, ובעקבות זה גם זכיתי באיסורים בקנייני האיסור, כך גם ביציאת כסף, אני מקנה את הממון, ובעקבות זה אני יכול לקנות את האיסור. בהפקר, הפקר זה תהליך שונה לגמרי. הפקר זה תהליך ממוני גרידה. וכאן גם שמואל שמקבל שבהפקר לא צריך גט שחרור, זה רק בגלל פסוק. המוראים אחרים שאין להם את הדרשה בפסוק, הם אומרים שהפקר יש לו רק ממון בלי איסור, ולכן צריכים גט שחרור לאיסור. אבל שמואל עצמו מוכן לקבל שתהיה בעקבות זה גם קנייני איסור, אבל רק בגלל הפסוק. בגלל שיש פסוק שאומר עבד איש ולא, עבד שיש רשות לרבו עליו קנה, עבד שאין רשות לרבו עליו לא קנה. והאמת היא שכל זה אני אומר לפי ההבנת אחרונים רבים בהבנת בשיטת שמואל. ששיטת שמואל המפקיר עבדו יצא לחירות, שבעצם ההפקר עובד במישור הממון והאיסור נגרר בעקבות זה. אבל האמת ניתנת לאמר שלעניות דעתי זה לא הפשט בדברי שמואל. הפשט הנכון בדברי שמואל לעניות דעתי הוא שמואל לא אומר עבד שאין לרבו קנייני ממון עליו אינו עבד. שמואל לא אומר שאין מושג שקנייני איסור בלי קנייני ממון. זאת הבנה פשוטה בדרך כלל, שברגע שאין קנייני ממון אין קנייני איסור. לא זה הניסוח של דברי שמואל. שמואל לא אמר אין קנייני איסור במקום שאין קנייני ממון. שמואל אמר המפקיר עבדו יצא לחירות, עבד שאין רשות לרבו עליו. כשאדם מפקיר את עבדו, מה הוא בעצם עושה? נעזוב עכשיו את השאלה המשפטית, מה עובד שם, מה לא עובד. בואו נראה קודם כל מבחינה אמיתית, מה הוא עושה? אדם שמפקיר את הבן, מה הוא רוצה לעשות? הוא בעצם מתייאש לגמרי מהעבד, הוא לא רוצה את העבד הזה, הוא לא רוצה את הכל. אז זה נכון אולי שההפקר חל ביסודו של דבר רק על הממון, כי מושג של ההפקר ביחס איסור לא מוכר בעולם ההלכה, אבל ביסודו של דבר מבחינת האדון, האדון בעצם מתייאש לגמרי מעבדו. זו המשמעות שעבד שאין לרבו רשות אליו. אם יהיה איך תמצא שאדון ירצה למכור רק את קנייני הממון שיש לו בעבדו וירצה להשאיר לעצמו את קנייני האיסור, אם תהיה איך תמצא כזו, שמואל גם כן יודע שצריך גט שחרור, כי זה לא אוטומציה שבמקום שאין קנייני ממון אין קנייני איסור. מה שאומר שמואל שמפקיר עבדו לא צריך גט שחרור, ומכיר עבדו לא צריך גט שחרור בגלל ששם אין רשות לרבו עליו. אני צריך פסוק כדי להגיד את הדבר הזה, כי בלי הפסוק הייתי אומר שהתקן מועיל רק לממון, לא מועיל לאיסור. אתה רוצה להתפטר מהכל, זה בסדר גמור, אבל אתה לא יכול, כי בהתקן מפקירים ממון, לא מפקירים איסורים. אבל ברגע שהפקרת, אתה ביטאת שאתה לא רוצה את רשותך על העבד, וברגע שביטאת שאין לך רשות על העבד, כאן כבר נכנס לגזירת הכתוב על בית שמואל, שכל עבד שאין רשות לרבו עליו אינו עבד, לכן אין כאן קנייני איסור. אבל אם תהיה לנו חתימת שבה יהיו קנייני איסור בלי קנייני ממון, אזי גם שמואל יודע שצריך גט שחרור. והדברים האלה בעצם מופיעים בווריאציה אחרת. מה שאני אומר כרגע זה הניסוח שלי את הדברים. יש באמרי משה, מי שרוצה להסתכל בקטעים נוספים, לא מאלה שצוטטו כאן, באותו סימן, סימן כבדל, סימן גדול וחשוב, יש לו ניסוחים קרובים לניסוח הזה. יש בקהילות יעקב, כאן בגיטין, בסימן ח', שגם הוא מצטט את הדברים ומפתח דבר כזה בעקבות דברי הרטב"א. אני רוצה להתייחס לדברי הרטב"א ולהראות כאן נקודה אחת, ושוב אני מנסח את דברים בנואנסים שאני צעתי כאן וניסחתי כאן, שונה קצת מהניסוח של אמרי משה, לדעתי, טוב, אין לחתום מעיד על יסתו, אבל לדעתי זה הרעיון היותר מדויק, אבל כאמור יש גם ניסוחים קרובים לזה, זה, על יד זה, יש ניסוחים קרובים גם אצל אחרים. טוב, אני רוצה לקרוא לכם את דברי הרטב"א, הבאתי אותו בדף המקורות, ושם בדברי הרטב"א רואים את היסוד הזה. הרטב"א בקידושין, בדף ט"ז, כותב, מי הוא הטעם בעבד כנעני, הפקר ודמהנה להוציאו להירות מיד, משום דכיוון דאף קרא סילק ידו ורשותו ממנו, ויש לו יד לזכות בעצמו במעשה ידה. אבל מחילה לא מהניה לה אפילו להוציא לחירות, תמחילה כמתנה הוא, וכשם שאין לו יד לזכות במתנה מיד רבו, כך אין לו יד לזכות במחילה זו במעשה אדם. אבל עבד עברי שמקבל מתנה מיד רבו ויש לו יד, זוכה נאמר במעשה אדם על ידי מחילה. ולשמואל דאמר אתם בגיטין שמפקיר עבד כנען יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור, והוא הדין ודאי דאמר אחרי בעבד עברי, אמר לך דהפקר עדיף ממחילה. דהפקר הוא עניין סילוק רשותו וזכותו לגמרי, ופקע באפילו קניין איסור שזוכה בו העבד בעצמו לגמרי, כאילו יצא על ידי כסף. אבל מחילה שהיא מתנה לא שייכה אלא בקניין מעשה ידה. כאן הרטב"א עושה הבחנה בין הפקר לבין מחילה. כשאדם מוחל לעבדו, הוא יכול למחול מחילה, מושג המחילה, הוא יכול למחול לו על מעשה ידיים. אתה חייב לי מעשה אדם, אני מוחל לך על מעשה אדם. אין כאן ייאוש גמור או הפקר גמור של העבד, של הפקעת כל קנייניו וזכותו וזכויותיו מהעבד. ממילא, כאן זה דוגמה שבה האדון מוחל על קנייני ממון שלו. מגיע לי ממך עבודה, אני מבטל על העבודה הזאת. אז הרטב"א אומר שעבד כנעני זה בלתי אפשרי, כי עבד כנעני אין לו יד לזכות, ועבד עברי יש לו יד לזכות. אבל הפקר, אומר הרטב"א, מדובר בהפקר שכפי שלשונו של הרטב"א, הפקר הוא עניין סילוק רשותו וזכותו לגמרי. זה הרעיון של הפקר. אני רק טוען, זה דבר שלא מבואר לגמרי ברטב"א, כי אני נזקק לפסוק של שמואל.
כי שמואל לא אומר את זה סתם ככה, כי אם זה נכון, אז בהפקר יכול לעבוד גם על קנייני האיסור, ככה מסוח באמרי משה, ובעקבות הריפה יכול להיות שזה הפשט. אבל אם זה כך, למה צריכים פסוק? אם הפקר פועל גם על קנייני האיסור, ונניח שבקנייני האיסור יכול לעבוד הפקר, אז למה צריכים את גזירת הכתוב שכל עבד שאין רשות לבוא עליו בחוץ? אם צריכים גזירת הכתוב, לעניות דעתי כך צריך להסביר, שבדי הפקר לא יכול להועיל קנייני האיסור מבחינת התועלת המשפטית. אבל מבחינת כוונה אתה מפקיר, כוונה אתה מפקיר, ברגע שהוא מפקיר, הוא רוצה להפקיע את כל זכויותיו. אלא שבפועל זה עובד קודם כל בקנייני הממון. כי הפקר יש לו, מבחינה משפטית, יש חלות בקנייני הממון. אבל אין זו עובדה שהאדון מפקיר ורוצה להפקיע את רשות, את רשותו על העבד, מה שלא מתקיים במחילה. במחילה הוא רוצה שהעבד לא יעבוד בשבילו, הוא לא רוצה להפקיע את רשותו מהעבד, הוא מוכן למחול לו שלא יעבוד בשבילו. אני אומר לו, כך, כמה ימי חופש? מצידי זה יכול להיות כך 100 שנה של חופש. זה מה שאני אומר לו במחילה. בהפקר אני רוצה להפקיע את כל רשותי מעלה. כאן נכנס את גזירת הכתוב, עבד שאין רשות לרבו עליו. כך אני מסביר את הדברים, וגם על פי הריטב"א אני נוטה להסביר את הדברים בצורה הזאת. כל זה בנוגע ליציאת כסף, והשאלה איך זה עובד גם בהפקר. עכשיו אני רוצה לחזור ליציאת שטר ולשחרור עבד בשטר. כשבאים לדון בשחרור עבד בשטר, אמרתי כבר שלכאורה אנחנו לומדים שחרור עבד בשטר מאישה, ויש מקום לדון האם עד כמה לדמות שטר של שחרור, לדמות אותו יותר לגיטי נשים, או לדמות אותו ליציאת עבדים, ליציאת כסף. כן, הרי בשחרור עבד בשטר, יש לנו כאן מצד אחד שחרור עבד, ולכאורה יותר סביר לדמות אותו ליציאת כסף, ומצד שני, כיוון שכל רעיון השטר נלמד מאישה, אז אולי נלמד אותו, ועם כל המנגנון, נלמד אותו דווקא מיציאת אישה. השאלה הזאת, יש לדון בה מכמה היבטים. היבט אחד שאני רוצה לפתוח בו, הוא בשאלת מוקד גט השחרור, וזה תלוי בדיון של הסוגיה אצלנו בדף פ"ה עמוד ב', בשאלה של הלשונות של גט שחרור. הרי את מותרת, הרי את לעצמך, אין לי עסק בך וכולי, ביטויים מן הסוג הזה, כשהגמרא דנה ומתלבדת איזה לשון נכונה ואיזה דרך זה אולי ניתן לראות את הפוקוס של השחרור בשטר. וכמובן דיון שני שנביא אותו בעקבות זה, הוא טיב פעולתו של גט השחרור, בעיקר סביב הקושיה החזקה של הקצות, שהקשה למה גט שחרור שנכתב שלא נשמע, שלא יפעל פחות במישור הממון, ואז לפחות במישור הממון נבחנו, שישאר רק יסוד האיסור. כן? ועל זה עוד נדבר. נתחיל קודם כל בסוגייתנו. בסוגייתנו כאמור, לשון המשנה, הוא גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך. אז קודם כל הלשונות האלה מורים יותר על מוקד של הפן הממוני, הרי אתה בן חורין. כן? הספק של הסוגיה. אמר לה לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר ולא כלום. זה פשוט בסוגיה. למה לא אמר ולא כלום? למה אדם שאומר לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם, לומר ולא כלום? רש"י במקום מסביר, בסוגייתנו, בניגוד לרש"י קידושין, אבל קודם כל רש"י בסוגייתנו, אמר לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר כלום, אומר רש"י, דלגבם לך לא אף כמיני, וכיוון דשפחה היא, ושם שפחה עלה, לא משטר ינם אלה בן חורים. מה אומר רש"י? הלשון הזאת של הרי את מותרת לכל אדם לא רלוונטי, כי מה שצריכים לעשות בשחרור זה לא להתיר אותה או לעזור אותה, מה שצריכים לעשות בשחרור ולהקנות אותה, לתת לה את זכויות המלאכה, את הבעלות על המלאכה לעצמה, ואז בעקבות זה שהיא תהיה בעלים על קנייני הממון, אז היא תהיה מותרת. אבל אם אתה בא ואומר הרי את מותרת ואתה משאיר את העבדות שלה במקום, כיוון שהיא נשארת שפחה, שפחה אסורה בבני חורין, מה שאתה צריך לעשות זה לא להתיר אותה, אתה צריך להגיד לה הרי את בת חורין, הרי את לעצמך, לתת לה את קנייני הממון שלה, ובעקבות זה היא תהיה משוחררת, ואז היא תהיה מותרת. זאת אומרת שההיתר לבני חורין הוא תוצאה של השחרור, הוא לא מעשה השחרור. מעשה השחרור על פי רשי, לפי הפירוש שלו כאן, מעשה השחרור הוא הקנאת קנייני הממון לאישה. כשאני אומר הקנאה, אני רוצה להבהיר שאני לא, אני כרגע בשטרות, אני עוסק בשאלה אם הפוקוס הוא הממון או הפוקוס הוא היתר, אבל אם הפוקוס הוא הממון, עדיין תהיה אותה שאלה ששאלנו ביציאת כסף. שם בוודאי הפוקוס היה ממון. ושם שאלנו האם הפוקוס של ממון הוא מחירה או הפוקוס של ממון הוא שחרור. רש"י ברור לנו שגם אם הפוקוס הוא ממון הוא שחרור. וגם כאן בשיחה הפוקוס הוא שחרור ולא. אלא השאלה האם אני משחרר את הצד הממוני שבה ובעקבות זה האיסור, או שאני פועל שירות בזירת האיסור. כאן רש"י אומר בפירוש, לפחות לפי דבריו כאן, שהפעולה הישירה של השחרור היא בזירת הממון, בזירת האיסור נובעת מזירת הממון, אבל היא לא הפעולה הישירה של השחרור. מובן? זה מה שרש"י אומר כאן. אבל יש ראשונים רבים שפרשו שהבעיה בלשון הרי את מותרת לכל אדם היא בעיה בניסוח, זה ניסוח קלוקל, כי באמת שפחה אינה מותרת לכל, כי אתה לא יכול להתיר אותה לכל אדם, היא הרי אם אתה משחרר אותה אז היא אומנם מותרת לבני חורין, אבל היא אסורה בעבדים, אז היא לא מותרת לכל אדם. אז איך את אומרת את מותרת לכל אדם? או מה שאומר הרי הזקן, או יותר מדויק המיוחס לרי הזקן בקידושין, והמאירי כותב כאן בשם הרייבד, שהבעיה היא שגם אחרי השחרור היא עדיין אסורה בבני חורין, היא עדיין זקוקה לטבילה. זאת אומרת, אין להם בעיה מצד עצם הלשון של הרי המותרת. אם הוא יגיד לה, לא הרי את מותרת לכל אדם. אם הוא יגיד לה, לפי ערן, לפי ערן למשל. אם הוא יגיד לה, לא הרי את מותרת לכל אדם, אלא הרי את מותרת לבני חורים, אז זה מצוין. או אם הוא יגיד לה, לפי המאירי בשם הרייבד, לפי ריה זקן, הרי את מותרת לבני חורים לאחר שתקבלי, באמצעות גט זה, הרי גט זה יהיה לך, לאפשר לך לטבול כדי להתירך בזה, זה בסדר גמור. זאת אומרת, הבעיה היא, לפי דבריהם, הפוקוס יכול להיות פוקוס של היתר. היתר נישואין. זה יכול להיות, רק הוא צריך להיות מדויק. אתה לא יכול להתיר אותו לכל אדם כשהיא אסורה לעבדים, אתה לא יכול להגיד שהיא מותרת, שהיא עדיין זקוקה לטבילה. אלה בעיות צדדיות, אבל מדברי הראשונים האלה, כשמסבירים, משתמע שאלה הן הבעיות. הבעיה שיש לי זה רש"י בקידושין, שהוא בעצמו קצת נטע בעצמו מהכיוון שהוא פירש כאן בסוגייתנו. רש"י בקידושין בדף עמוד ב' אומר, הרי את מותרת לשון גירושינו ולא לשון שחרור דשפחה. דאי בת הורין משבלה אינה מותרת לעבדים. הוא בעצמו מאיר שהבעיה היא כאן שהיא לא מותרת לעבדים, ודייקו מכאן שאם הוא יגיד לה הרי את מותרת לבני חורין זה יהיה בסדר גם על איבד רשי, בעוד שרשי אצלנו בסוגיה משתמע גם הוא יגיד לה הרי את מותרת לבני חורין זה לא כך, כי כל עוד הוא לא משחרר אותה ממלאכתה, כל עוד הוא לא משחרר את קנייני הממון, היא עדיין שפחה. אז אפשר לומר שבאמת כמקובל רשי מפרש לפעמים בסוגיות שונות בדרכים שונות, אבל נדמה לי שאפשר להגיד שרש"י כאן טוען בעצם שתי טענות. טענתו העיקרית של רש"י, עיקר לשון שחרור היא הרי את בת חורין, שיסודו בשחרור ממוני. ולזה הוא מוסיף טענה אחרת, שאם תרצה לטעון שהוא נקט לשון, את הלשון הזאת של הרי את מותרת לא, כתוצאה של השחרור, זאת המשמעות, אז הוא אומר גם לשון כתוצאה שחרור היא בעייתית בגלל שהיא עדיין אסורה לעבדים. אבל הטענה המרכזית של רש"י, שימו לב היטב, הרי רש"י לא אומר סתם שהרי אסורה בעבדים, רש"י אומר, הרי את מותרת לשון גירושינו ולא לשון שחרור דשפחה. זאת הטענה הבסיסית של רש"י. גם שם, גם בקידושים, הוא טוען את הטענה הזאת. שהלשון יותר מתאימה לגירושין ולא לשחרור. כי בלשון של גירושין, באמת, גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם, אבל גופו של גט שחרור זה הרי את בית חורין. זה לשון שחרור דשפחה. אלא שרש"י מוסיף לך עוד בעיה שיש. גם אם תרצה ללכת לתוצאה של השחרור ולא למעשה השחרור, גם אז עדיין יש לך בעיה שהיא אסורה בעבדים. זה מה שנראה לי לפרש כך את דברי רש"י. על כל פנים, בוויכוח שקיים כאן בין הראשונים, הוויכוח הזה שקיים כאן בין הראשונים, בעצם כמו שאני אומר, מצביע, אפשר שהוא מצביע על מהות השחרור, על הפוקוס של השחרור. אם הפוקוס של השחרור צריך להתמקד בשאלת הממון, או שמא הפוקוס של השחרור צריך להתמקד בשאלת האיסור ולא בשאלת הממון. אולי רק עוד נקודה אחת בהקשר הזה. תזכלו כאן בתוספות הראש בקידושין, שמצטט את רש"י שלנו. שימו לב היטב כבר שכשהוא מצטט את רש"י, הוא מצטט רק את החלק השני של דברי רש"י, מתעלם מהמשפט הראשון שהצבענו עליו ברש"י. אומר הראש, פרש רש"י, לפי שאינו מתירה לכל אדם על ידי חירות, לפי שהיא נאסרת לעבדים על ידי חירות. אבל גבי אישה הוא מתירה לכל אדם שהייתה אסורה לו לחמתו. וקשה לי, איחי בשפחה נאמן, נעימה אחי שהוא מתירה לכל אדם שנאסרה להם מחמתו שהייתה שפחתו. מה שאומר כאן הראש, הוא אומר, אני לא מבין. אם הבעיה של רש"י היא הבעיה שאסורה בעבדים, מה זה מעניין אותי? וכי היא אסורה בעבדים בגללו? תהליך השחרור הוא לשחרר אותה, להתיר אותה באותם אנשים שנאסרה בגללו. למה היא אסורה בבני חורין? בגלל שיש לו קנייני איסור. הוא, הבעלים על קנייני האיסור שלה, הוא מונע אותה מלנשא בבני חורין. כשהוא משחרר אותה, הרי היא מותרת בבני חורין. זה שנאסרת עבדים זה בכלל לא בגללו. זה לא קשור אליו. זה לא כמו אישה שהוא יש לו מפתח להתיר אותה לכל העולם, הוא אומר לה, הוא מותר לכל אדם חוץ מפלוני. החוץ מהעבדים זה שהסורה בעבדים זה לא בגללו, זאת קושיית הראש. לכן זה, הוא אומר, כשאומר הרי את מותרת לכל אדם, הכוונה, הרי את מותרת לכל אדם שאת אסורה לא בגללי. ולכן אומר הראש, זאת לא טענה שהיא אסורה בעבדים, אין פה בעיה בלשון. אבל האמת ניתנת להאמר, שברש"י עצמו אני חושב באמת ש... הנקודה הזאת היא רק נקודה משנית, הנקודה הראשית ברש"י היא שהלשון לא מתאימה בכלל לשחרור. וזה מה שאומר הראש כאן, אל כך נראה לי לפרש, ולא אמר כלום לפי שאיסור השפחה תלוי בעבדות שלה. בכל זמן שלא הפקיע ממנה עבדות, אין לשון יותר מועיל בה. ולדעתי זה בדיוק מה שאומר רש"י בגיטין וגם בקידושין במשפט הפתיחה שלו של לשון גירושין ולא לשון שחרור. מה שאומר כאן הראש זה הדבר המרכזי, שהשאלה של ההיתר או איסור היא תוצאה, היא לא הסיבה. הסיבה היא העבדות. התוצאה של העבדות או של אי העבדות היא האיסור או ההיתר לבני חורין. ולכן המעשה של, של גט השחרור צריך להיות מעשה שמוקד שלו בשחרור העבדות שבה ולא בנקודת ההיתר והאיסור. על כל פנים אנחנו רואים כאן בסוגיה את המחלוקת הזאת של הראשונים בפרשנות הסוגיה, בבעיה באמירת הרי את מותרת בשחרור עבד ושפחה. האם הבעיה היא בעיה לשונית, בעיה טכנית או בעיה מהותית שזה לא מתאים ללשון השחרור? אז יש לנו כאן לפחות מוקד אחד שבו אולי הוויכוח של הראשונים כאן הוא בעצם נעוץ בשאלה הזאת של מוקד השחרור. אבל נדמה לי שהמוקד האמיתי של הדיון שלנו הוא תלוי כבר בשאלה שהקצות העלה כאן. הקצות בסימן רש, הראש בסימן ה', בסימן רש, סעיף קטן ה', שואל שאלה חזקה. כולם יודעים שגט שחרור צריך לכתב לשם. מהסוגיות יוצא באופן פשוט שגט שחרור שנכתב שלא לשמה הוא גט פסול. ולא עושה שום דבר. שואל הקצות שאלה כפולה. אומר הקצות, קשה לי בה דקיים עלן בשטר שחרור שלא נשמע דפסוק, ויה לך רובהת בישראל כדי תפר כמה דגיטים, ועד גופו של שחרור הרי את בן חורין, הרי את לעצמך, הרי את קלות, וכדי תפר כמה גרש. ואם כן, עמי לא קנה עצמו בתורת שטר, דמי שנה מנותן את עבדו לאחר וכותב לו עבדי קנוי לך ונקנה בשטר ולא באי נשמע, להשתה ויקנה אותו לעצמו, עמי קונה את עצמו, עמי אינו קונה את עצמו בשטר, ואין לומר הדבר לשמה היינו להתירו בבת חורין, שאין החנם שטר של כתב שלא לשמה מועיל לממון, אבל עדיין זקוק לשטר לשמה בשביל השחרור, בשביל הכנני איסור כדי להתירו בבת חורין, אבל מקנה נפש כאן אפילו שלא לשמה. אם כן, תיק של שמואל תסביר על פרק השולח, המפקיר עבדו יצר חירות ומותר בבת חורין, ומשום דבר עבד איש, ולשמואל כיוון דקן הנפש ממילא מותר בבת חורין. ולפי מה שכתבתי, ניחא, ושלא לשמע כיוון דאינו בתורת שחרור, אלא בתורת קניין, ובאי זכייה בשטרו, וכיוון דיד עבד כיד רבו, הווה לכן נותן שטר מתנה לחברו לחצרו, ופה לא אומרים גיטו וידו באים כאחד. זה היסוד של הקצות. עכשיו בואו נסביר קודם כל מה אומר הקצות, נסביר את נקודות ההנחה של הקצות, והקצות כאן מניח שלוש נקודות הנחה כדי לטעון את טענותיו, ואנחנו נרצה לפחות לעורר כמה וכמה שאלות על כל אחת משלוש ההנחות האלה של הקצות. הקצות טוען כך, קודם כל טוען טענה, בגט, כשאדם מגרש אישה בגט, כיוון שאישה מתגרשת בעל כורחה, לא צריך להקנות לה את הגט, מספיק נתינה, לא צריך להקנות. זאת טענתו של הקצות, טענה מפרסמת מאוד, עוד נעסוק בה בעזרת השם סביב הסוגיה בדווקא, כשנגיע לפרק השני, נעסוק בזה בהרחבה. הקצות סבור שגט מסדי לו בנתינה, לא צריך הקנה. הראיה החזקה מאוד של הקצות היא, החזקה מאוד לכאורה של הקצות היא, כתבו על איסורי הנאה כשר, אם אדם כותב גט על איסורי הנאה, הגט כשר, איך הוא יכול לתת לה אותו, הרי אין בעלות על איסורי הנאה, אין בעלות על איסורי הנאה, הוא לא יכול לקנות לה את זה, כן? ואז וזה ראיה אומר הקצות שבגט מספיק נתינה לא צריך הקנה. טוב, על זה כידוע לכם, אני מקווה שכולם פה יודעים, אם לא תדעו עכשיו שרב חיים חולק על הנקודה הזאת וסבור שבגט צריך הקנה ובאיסורנה יש בעלות וכו', רק אין משמעות לבעלות הזאת, אבל עקרונית יש בעלות על איסורנה. אבל טוב, זה נרחיב בנקודה הזאת בעזרת השם כשנגיע לסוגיה דווקא, כן? אני כרגע רק אומר, זאת נקודת הנחה אחת של הקצות, שגט כיוון שמועיל בעל כורחו אז די בנתינה, הראיה תבוא לסורנה. זה אומר הנחה אחת של הקצות, אם כך, אם בגט זה כך, גם בגט שחרור זה כך. גם בגט שחרור זה מספיק הנתינה, לא צריך הקנה. זאת הנחה של הקצות. הלאה, הקצות גם אומר שרק שם בגט אישה ובשחרור עבד שמספיק לגביו נתינה, אני מפעיל את הכלל גיתו וידו והאם כאחד. תראה אישה קונה את הגט, הרי משכנתה אישה קנה בעלה, משכנה עבד קנה רבו. פה אני אומר גיתו וידו והאם כאחד. דיילה, כשהוא מקבל את הגט, הוא מתגרש באותו רגע, הוא גם מקבל את היד כדי לקנות, כדי לקנות בגט. אבל כל זה אומר אם היה, אם זה דין בנתינה, לא אם זה דין בהקנאה. כי אם זה דין בהקנאה, אני צריך לקנות כדי להתגרש. אם זה דין בנתינה, אז נתינה זה מעשה פיזי של העברת הגט מיד האדום ליד העבד. ברגע שגט העבד זה מספיק, אז יש כאן נתינה. ואז אומר גיטו לידו בגיל אחד, העבד זכה בגט. אבל אם זה דין דקנה, הוא צריך קודם כל לקנות, אז פה כבר אתה לא אומר גיטו לידו בגיל אחד. זה ההנחה של הקצות, הנחה אחת. הנחה שנייה של הקצות, של שמואל, מפקיר עבדו יצא לחירות, שהפשט הוא שברגע שאין קנייני ממון, אין קנייני איסור. ואז הוא אומר, אם כך, אם הייתי אומר שכאן זה היה מועיל לקנייני הממון, גט שנכתב שלא נשמע, היה מועיל בקנייני הממון, היה יוצא שבשמואל אפשר להגיד, לא צריך טוב גט שלא נשמע. כי לשמואל מספיק גם להפקיע קנייני ממון, אומר לפוקים קנייני האיסור, אז היינו צריכים להגיע למסקנה שגט שנכתב שלא נשמע, מועיל לדיני הממונות, ואז מה שאפשר רק דיני האיסור, אבל לשמואל לא אכפת לנו מדיני האיסור כי הם פוקעים בעקבות קנייני הממון, נגמר הסיפור.
יוצא שכל הסוגיות שמדברות על כתיבת גט שחרור לשמה לא תואמות את שיטת שמואל. אומר הקצור, זאת ראיה שגם לפי שמואל בעצם השטר לא יכול לפעול את כנעני המון. הנקודה השלישית שאומר הקצור, שעקרונית שטר שחרור יכול לפעול את כנעני המון בלי כנעני האיסור. עקרונית יש לו בעיה עם גיטו וידו באים כאחד, זה יש לו בעיה, אבל עקרונית זה יכול לפעול. כך אומר הקצור, המנהג חינוך שהלך בעקבות הקצור וקיבל את כל המחלות הקצור, הוא מצא לו איזה בקעה להתגדל בה ולמצוא כל מיני נחמינות בדברים האלה דרך הטיון בעבד עברי, כי בעבד עברי אין לנו מגבלות, אלא בעבד עברי יש לו יד לקנות לעצמו ואז שם דווקא הפעולה הזאת הולכת להיות משמעותית. והוא אומר ככה שבעבד עברי, אם באמת יכתבו לו לעבד עברי גט שחרור שלו לשמה, אז באמת את הצד כנעני הממון שלו הוא קנה, כן? ואת זה אפשר לעשות רק עם רצונו, כי אם זה כנעני ממון, זה עובד רק מדעתו. רק אם זה כנעני איסור, זה עובד שלא מדעתו. כן? אבל כנעני ממון זה עובד רק מדעתו. הוא עושה שם, תסתכלו שם, הוא עושה את כל החשבונות בסיטואציות שונות, מתי צריך דעתו, מתי לא צריך דעתו. מתי חייב שיהיה נשמע, מתי לא חייב שיהיה נשמע. אבל כל המהלך של המתחכים באותן פסקאות שיש לכם בדף, כל המהלך של המתחכים בעצם תואם את הנחות הקצות. רק הוא מנסה למצוא בכל זאת מה שהקצות סגר את הדלת לגמרי, המתחכים מנסה לפתוח לפחות דרך הפריזמה של עבד עברי, מנסה לפתוח שם כמה דברים שתהיה נפקות מעשית מאותן תפיסות שהקצות מציג. אבל כמו שאמרתי, אני רוצה לנסות לבחון את עמדות הקצות, את כל הנחות הקצות, אחת לאחת, לנסות לבחון אותן. ונעשה את זה בקצרה, אני לא הולך כרגע להרחיב בדברים. הנחה האחת של הקצות בשיטת שמואל, שברגע שפוקעים כנעני הממון, פוקעים כנעני האיסור, כבר טיפלנו בה לפני כן והסברנו ששיטת שמואל לא עובדת על העיקרון הזה, לעניות דעתי לפחות, לא עובדת על העיקרון הזה, אלא העיקרון של שמואל הוא עיקרון של לא שבמקום שאין כנעני ממון אין כנעני איסור, העיקרון של שמואל הוא במקום שאין רשות לרבו עליו אין כנעני איסור. אם הפקעת כנעני ממון בלבד בלי כנעני איסור, עדיין יש כנעני איסור וגם לשמואל צריך גט שחרור. הדרך שלא יצטרכו גט שחרור זה אם האדון מפקיר את העבד בהפקר, יש שם ייאוש טוטלי, מציאות שבה אין רשות לרבו עליו, זה עבד שאין רשות רבו עליו. זאת הנקודה המרכזית בהנחתו. אז כך שבעניין שמואל אפשר להתווכח, אני לא אומר שזה הפירוש היחיד בדברי שמואל, כמובן אמרתי לכם כבר שהמנחתים או חקצות ואחרים רבים פירשו את שמואל במובן הפשוט, כן? במובן הרגיל של אין כנעני ממון אין כנעני איסור. אבל לפחות אם נבין את שמואל כמו שאני מציע כרגע בעקבות יסוד הרתבה במציע דף ט"ז לפי הפרשנות שהצענו, אז ודאי יש מקום להסתכל על הדברים בצורה אחרת. לגבי ההנחה הזאת של הקצות שכוללת בתוכה שני מרכיבים, א' שבגט אישה לא צריך הקנאה, וב' שרק במקום שלא צריך הקנאה מועיל גיטו וידו באים כאחד, אז כאן שני המרכיבים האלה טעונים ליבוד. אם נקבל את עמדת רב חיים שגם בגט אישה צריך הקנאה, ממילא אמרת שגם במקום שצריך הקנאה אתה אומר גיטו וידו באים כאחד. ומה עוד? שגם אם נאמר שבגט אישה לא צריך הקנאה, אני לא בטוח שבגט שחרור לא צריך הקנאה. זה תלוי, זה תלוי כמובן בהבנת יסוד גט אישה מול גט שחרור. ואם יסוד גט אישה הוא באמת בהתר, יכול להיות שמספיק נתינה, לא צריכים להקנות. אבל אם יסוד שחרור עבדים הוא יותר בהקנאת הצד הממוני, יכול להיות ששם כן יסוד של קניין השטר. כן? כך שאין הכרח לתלות את זה בזה. וכמובן, בוודאי ובוודאי שהרמב"ן בעצמו במסכת יבמות דף מ"ה עמוד ב' מביא בשם הרמב"ם שגיטו וידו באים כאחד מועיל גם בקנייני ממון, גם בשטר ממון מועיל גיטו וידו באים כאחד, גם בשטר שצריך הקנה. כך הרמב"ן בפירוש מביא, ביבמות מביא את הדבר הזה, כך שהעיקרון הזה של הקצות גם הוא צריך ליבון, וזה כמובן תלוי בשאלה איך אתה מבין דין ביתו וידו בעיקר אחד, שוב שלא ניכנס לסוגיה הזאת כרגע במסגרת שלה. ההשגה המשמעותית ביותר שאני מבקש להעיר על דברי הקצות, שיכול להיות שהיא נקודת המוצא והיא נקודת הנקודה המשמעותית ביותר, היא אותה הנחה של הקצות שניתן לפצל בין קנייני הממון וקנייני האיסור בגט שחרור. ולומר שגט שחרור יכול לפעול קנייני הממון בלי לפעול את קנייני האיסור. זה דבר שלעניות דעתי צריך עיון גדול אם בכלל הדבר זה אפשרי. כל המושג של יציאת עבד בגט נלמד מאישה. אין לנו יציאת עבד בשער מלבד הלימוד מאישה, מגט אישה. ושם בגט אישה, תן כיתור ריבי, יש לך גט אישה, גט על פי כל הכלים, אין גט לחצאים. אותו דבר גם בגט שחרור. גט שחרור שאתה רוצה לפעול יציאה בגט שחרור, זה גט שחרור על יחידה שלמה שלא ניתן לתקוע טריז בתוכה, להתחיל לפצל, שתפעל פעולה כזאת, פעולה כזאת. גט שחרור פועל את שתי פעולות, בין אם פועל לפעולה א' בעקבותה פעולה ב', פעולה ב' בעקבותה פעולה א', על זה דיברנו. האם הוא פועל קודם כל את ההתר ובעקבות זה הממון, או הממון בעקבות זה האיסור, על זה יש מקום לפלפל. אבל עצם העניין, גט שחרור הוא יחידה אחת שלא ניתן לפצל אותו לשני. כיוון שאין לנו מקור אחר ליציאת עבד בשטר. אין מושג כזה. יש יציאת עבד בכסף לזה, יש מקור, יש יציאת עבד בשטר, שהמקור לזה הוא גט אישה. ושם זה כל יחידה אחת. זאת נקודה אחת שיש מקום לדון בה. אבל נדמה לי שאם נבין גט שחרור, בוודאי אם נבין שגט שחרור יסודו בזה שאני כרגע על ידי גט השחרור, דווקא בגלל הילפותה מגט אישה, יסודו של גט שחרור הוא בהתר האישה. אם נגיד שזה הפוקוס של גט שחרור, בהתר איסורי השפחות שנוצרים, כמו בגט אישה שהיסוד הוא היתר, אז גם כאן אם נניח שהיסוד הוא היתרים וקנייני הממון רק נובעים מזה, אז אתה קודם כל צריך לפעול את ההיתרים וממנו, מהם ינבעו ענייני הממון ולא להפך. ולכן אם ההיתרים לא יכולים לפעול, כי ההיתרים כדי שיוכלו לפעול הם פועלים רק בגט שנכתב לשמה, אז גם קנייני הממון אינם יכולים לפעול. זה אם נראה את מוקד הגט ביתר האישה לבני חורין, בגמר הגירות כאיזה מין שטר של גירות, שעל ידי זה יוצאת לחירות והופכת להיות ישראלית גמורה על ידי הגט, אז זה כמובן זה תהליך אחר. אבל זה אני אומר, אני מודע לכך שזה לא פשוט, אי אפשר, לא צריכים ללכת רק על הקו הזה. אבל אני בהחלט חושב שגם אם לא נקבל את הקו הזה, עדיין כל המושג, גם אם נגיד שמוקד גט שהוא כפי שמשתמע מרש"י הוא בשחרור הצד הממוני, כמו שראינו בתוספות ראש, צריכים קודם כל להפקיע את העבדות, בעקבות זה יבוא היתרים. גם אם נקבל את הכיוון הזה. אמן, גם פעולת היתרי הממון, היא נעשית על ידי גט אישה, על ידי גט שחרור. וגט שנכתב שלא נשמע הוא לא שטר בכלל, כי אין פה פיצול, זה לא דיני ממון, לא, זה כמו שטר רגיל. אין לנו יציאת שטר רגילה בעבד, לא מצאנו יציאת שטר רגילה בעבד. מה שמצאנו, יציאת עבד בשטר שחרור. וכלל וכלל לא משנה לי מהו המוקד. אני אומר רק שאם המוקד הוא היתר, ודאי ששם צריך להתחיל. אבל גם אם נלך על פי פשטות לשון המשנה, ועל פי פשטות שיטת רש"י ותוספות הראש, שהיסוד בגט שחרור הוא באמת ההקנה. דהיינו, צדדי הממון לפחות. אבל גם צדדי הממון זה לא קניין רגיל, כמו שהסברתי, זה לא צדדים של קניינים. גם צדדי הממון הם יסודם בשחרור. בשחרור נעשה על ידי גט שנכתב לשמה. גט שלא נכתב לשמה לא יכול לעשות גם שחרור. כי זה לא עסקת מכירה, זאת עסקת שחרור. ועסקת שחרור זה שונה לגמרי. אם זאת עסקת מכירה, אתה מדבר, יש שטרות רגילים שאפשר לכתוב אותם גם בלי... גם שלא לשמה. זה ודאי. אבל כיוון שעסקת יציאת עבד
אם נאמר, ואני אומר שוב, אם נאמר שהמוקד הוא היתר, אז בוודאי שצריך להיות לשמה. אבל גם אם נאמר שהמוקד הוא לא היתר, גם אם נאמר שהמוקד הוא הממון, אבל גם הממון, על פי רש"י, המוקד בממון הוא השחרור ולא עסקת המכירה. אם המוקד הוא השחרור ולא עסקת המכירה, אז השחרור צריך להיות דווקא בשטר שנכתב לשמה. רק שטר שנכתב לשמה יכול לשחרר. שטר שנכתב שלא לשמה הוא שטר ממון רגיל. שטר ממון רגיל, לא מצאנו יציאת ממון רגילה בשחרור. כך שפשטות הסוגיות שאומרות שגט שנכתב שלא לשמה, גט שחרור שנכתב שלא לשמה, פסול ולא מועיל כלום, זאת הבנה שנראית לי יותר פשוטה. מה שהקצות מקשה, למה שלא יפעל לדיני ממון וכולי, כך הכל נובע מתוך תפיסה שהממון הוא איזה מין סוג של עסקה כלכלית של ממון, ושהממון אפשרי לבד, שיש מוצג של יציאת עבד בשטרי ממון וכולי. הוא גם מדמה את זה לקניין, הוא אומר כמו שאתה מקנה, האדון יכול לקנות את העבד הזה שלו למישהו אחר בשטר, אז הוא יכול לקנות לו אותו לעצמו בשטר. אבל זה הכל מבוסס על הנחה שיציאת עבד בשטר היא סוג של מכירה, וזה עצמו אמירה לא פשוטה, כיוון שוודאי אם נאמץ את שיטת רש"י שמושג יסוד שחרור עבד הוא שחרור ולא קניין ולא מכירה, אז ודאי אין לדמות את זה לכל הדיונים האלה של המכירה. דיון של שחרור, שחרור נעשה רק באמצעות גט שנכתב לשמה. עד כאן. בעזרת השם, אני רוצה רק להודיע עוד נקודה אחת. כפי שפתחתי, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי התשובה. בימי התשובה יש יסוד אחד חשוב, זה יסוד הפרטי. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כל אחד ואחד עומד לפני הקדוש ברוך הוא כפרט על זכויותיו ועל מה שההפך מזה חלילה. עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אבל יש בחינה מסוימת שכולם נזכרים בזכירה אחת. כפי שהמשנה בראש השנה מדברת על המוציא במספר צבאם, לכולם בשמות תקרא. יש מצד אחד, כל כוכב יש לו שם, לכל אדם יש לו שם, כל אדם עומד בפני עצמו. ומצד שני, זה המוציא במספר צבאם, יש גם כולם נזכרים בזכירה אחת, היסוד של ציבור. כבר דיברתי על זה פעם, והזכרתי שבראש השנה יש שני ימי דין, והיום הראשון נקרא דין הקשיא, היום השני דין הרפיא, כך כתוב בזוהר הקדוש, וההבדל הוא שביום הראשון דין הקשיא ככל אדם נידון לפי משהו. ביום השני דין הרפיא, כי יום השני הוא יום שתקנת כנסת ישראל, ואדם נידון לפי יחסו, לפי מקומו בתוך הציבור, בתוך כנסת ישראל. בגלל הנקודה הזאת ובעקבות הנקודה הזאת של חשיבות, לשתף אי נשנף שבעדי ציבורה, אנחנו בעזרת השם נצא מחר בערב לאמירת סליחות בישיבת הכותל, יחד עם ישיבת בית אל, ויחד עם ישיבת בית אל, ישיבת הר ציון, ישיבת אור ציון וישיבת הכותל, ארבע ישיבות שיהיו שם, שם נשמע שיחות גם מראש הישיבה הרב ליכטנשטיין שליטה, וגם מהרב דרוקמן, ונדמה לי גם מהרב זלמן מלמד, וזה יהיה גם יסוד של אחדות כנסת ישראל, יש בזה יסוד חשוב, ולכן הישיבה כישיבה מתבקשת להצטרף לאמירת הסליחות בישיבת הכותל. יעמדו כאן אוטובוסים לרשות המשתתפים. אני מבקש שכל מי שמשתתף יירשם למטה כדי שנדע את כמות האוטובוסים שצריכים להזמין. ושוב, אני רואה בזה חשיבות גדולה גם מהפן הבסיסי הראשוני, קודם כל של ברוב עמדת מלך, וגם מן הפן הזה של אותו פן של השתתפות בעדי הציבור באותה הורדת מחיצות שלפעמים קיימת, נדמה לי שלפעמים היא גובהת שלא לצורך, בין זרמים שונים ובין גורמים שונים, לא שצריכים להסכים בכל דבר, אבל גם כשלא מסכימים, עדיין כולנו יחד כוונתנו לעבוד את השם, לעבוד בוראינו עבודה שלמה ותמה, ולכן יש חשיבות במפגש המשותף הזה. יישר כוח.
Thank you. Don't throw it.
Thank you.